יום ראשון, פרשת סיסרוי. שלום וברכה, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיקור על האירוע הענק שיחתום את המסע העולמי של סיומי דירשו, תשפ"א, שהותירו חותם עז של חיזוק התורה ולימודיה בכל רחבי העולם היהודי. אז היום בערב, אור לט"ו בשבט, התקיים המעמד הכביר של סיום הש"ס בארצות הברית של דירשו. נערך בפרודנשן סנטר, בניו ג'רזי ובעולמות הסמוכים ביחד. הסמוכים אליו ביחד יהיו שם 40,000 איש, וזה יחתום את המסע העולמי של סיומי דירשו, בכל אתר ואתר. כן, זה כמובן התחיל במועצי שבת חנוכה, במעמד הגדול בעיני האומה. זה כמובן האירוע באמריקה בהשתתפות מורן ורבון מכל העולם היהודי, מקלות זמר, אהבות יהודים, משפחות של דירשו בצפון אמריקה. האדמו"ר מצאנשליט, שהוא מכהן כחבר הנשיאות העולמית של דירשו, נמצא בימים אלו באמריקה, והוא יסיים את הש"ס. כמו כן, יהיו שם לראשות משלחת דירשו מארץ הקודש, הגאון הגדול דוד כהן, ראש ישיבת חברון, וגם חבר הנשיאות העולמית, ששם עשה חיזוק, והגאון הצדיק רב שמעון גלאי, הגאון הצדיק רב אהרן פייסיג. ההפקה המוזיקלית, הפעם בדירשו שוברים שיאים היסטוריים, ובמה אחת יהיו שתי מקלות הזמר הטובות ביותר בעולם המוזיקה החסידית. מקלת מלכוס מארץ הקודש ומקלת שירו מארצות הברית, ונוסף שתי התזמורות הטובות בעולם של המוזיקה החסידית, המנגנים, ופריילך, שמכילות יחד 50 נגנים. במהלך המעמד שיקבע סיום חדשים בכל הקשור להשקעה במעמדי סיום הש"ס מאז ומעולם, קשור לכבודה של תורה, לחנים החדשים והמרגשים של דירשו, שהולחנו במיוחד לשרשרת סיומי הש"ס בהשתתפות בעלי המנגנים. מודי שטיינמץ, ויימרגר, ניסו לדבר, רבי קוניג, כלומר, לסמת ולטפל לדודי הרשקו, כך גם תוקרן במהלך המעמד המצגת המיוחדת. הנה יומים בוים שרגשה עשרות אלפי משתתפים מעמד סיומי הש"ס של דירשו. ואנחנו ממשיכים כמובן עם עניין דיומה, עניין דיומה על ט"ו בשבט. אז יש פה קיצור וסיכום דיני הקדימה בברכות. אם יש לאדם שתי מאכלים, רוצה לאכול את שתיהם, לפעמים צריך להקדים לברך על אחד מהם. זה עניין של דין, של חיוב. אז אם שתי המאכלים ברכתם שווה, אז אחד מהם משבע סמינים, הוא צריך לאכול את הפרים משבע סמינים, שתיהם משבע סמינים. אז אם רק אחד מהם שלם, צריך להקדים לשני, גם אם השלם לא משבע סמינים. אם שתיהם שלמים, אז יש סדר מיוחד, מה שכתוב בקרוב יותר לארץ, ואם לא, אז מה שחביב עליו, מה זה החיובות, יש לנו מים חביב עליו בדרך כלל, יש לנו שכרגע חביב עליו, להלוך מה שחביב בדרך כלל. וכן עוד ועוד פרטי דינים רבים על כל ענייני הלוכת שטובי, שאתם זמנים להסתכל לראות בהפותח, באתר את כל פרטי ההלכות הנפלאות. כאן אנחנו ממשיכים עם ענייני ט"ו בשבט. יש פה איזה מייס נפלא שהתפרסם בגיליון פני חמד, גיליון פני שוק החמד, לפני כמה שנים, על איזה יהודי שהתעכב, נקלע לרגל לדבר ט"ו בשבט בצרפת, בפריז, והלך לשם לשוק המקומי, והוא קנה כל נפרות נדירים מיוחדים שלא יצאו לט"ו בשבט. המוכר בפריז היה יהודי, והוא התפלא, למה הוא לוקח את זה הרבה פרות לקראת הטיסה, הוא לקח את זה לטיסה, והסביר לו שזה לט"ו בשבט, אז הוא אמר לו, הוא נורא התרגש המוכר, הוא אמר לו, אני אספר לך, מה שהם סבא שלי, הוא זכה לשירות גדולה בגלל פרות ט"ו בשבט. ספר שסבא שלו הגיע למוסקבה, בט"ו בשבט, הוא הלך גם לקנות פרות, הוא התעכב באיזה דוכן, קנה הרבה פרות, כיוון שזה היה תחילת העונה, אז העלות שלהם הגיעה ממש לסכום גדול, אבל הוא לא שם לב, לא היה אכפת לו. הוא המיס בסל שלו עוד ועוד פרות ממינים מסוגים שונים. בעל החנות התפלא, שאל אותו. אמר לו, גם אני עצמי בקושי מרשה לעצמי לטעום מהפרות האלה. אז אמר לו שקונה את זה לכבוד מצווה. אז הבעל הסביר לו, אז הוא פועל מהיופי של המנהג, ביקש שיכנס אליי איזה חדר צדדי, ואז הוא הראה לו באמצעות, הוא מראה לו פטיש שאיתו מפצח את כל הפרות, אמר לו, אתה יודע מה אני מחזיק בתוך הפטיש הזה? הוא פתח, היה לו מלא מטבעות זהב. הוא אומר לו, שזה כל החסרונות שלי, באמת שאני שומר במשך שנים, אני לא מבזבז אותם, שומר עליהם, ואתה מוציא לי בשביונה כל כך הרבה כסף, טוב. הוא שמע את הסיפור, אמר לו תודה רבה, והלך הלאה. חלפו שנים, והוא נקלע למוסקבה, מגיע לאזור השוק, הוא מרחוק, הוא רואה התקלות של אנשים, הוא רואה שההתקלות היא ליד אותה חנות, כשהוא קנה את הפירות שם לפני כמה שנים, הוא שואל מה המתקהלים, אז אמרו לו שהוא מת פתאום, עכשיו הילדים שלנו מוכרים את כל מה שיש במחירה פומבית. אז הוא נכנס, הוא שאל אם יש להם איזה פטיש למחירה, אז הם מצאו את הפטיש שהוא מושלח בפינת צדדית, אז הם צחקו מהיהודי, אמרו לו זה פטיש ישן, אין מה לעשות, ואם הוא רוצה, גר בחינם. אז הוא לקח אותו והתאשר און רב מכל המטבעות שהיו שם. וזה הכל בזכות ההקפדה של המנהג של האכילה של תורות ירושלים. את המייצה הזה מביא הרב זילברשטיין, והוא דן, האם באופן שבא לחנות היהודים, הוא היה יכול לקחת? הוא היה יכול לקחת את זה, אם יש חיר ושר וסווידה. אז הוא אומר שאמת חיר ושר וסווידה, אני אמצא לבנים בגדר הפיקורסים שלהם, לא חייב חיוב של השר וסווידה. אבל מה? הוא לא יכול להשתמש בזה, צריך לשמור את זה לנכדים, שהם בעזרת השם יהיו בעלי תשובה ולתת להם. ואנחנו ממשיכים רבותיי, ממשיכים הלאה, סיפור היומי. סיפור נפלא שפרסם הרב חינקי, והמודיע, על תאונה ביום שיטפונות הסוער שהסתנה בנב, ועל פרק תהילים שדיר שינה, זה ממש לאחרונה, לשבוע שהיה גדי שיטפונות, 2:00 לפנות בוקר, קרובי המשפחה שלו, הוא מספר חזרו משבע ברכות, גם החתן הקלה היו באותו מקום. אביך שמירד שיטפון, לא יכולנו לראות מטר לפני, ממש לא יכולנו לראות כלום, נסע בכביש 443. הוא אומר, נסעתי בזהירות רבה, כשהגעתי לעיכול שסמוך, לבית חורון, אז הורדתי הילוך, כי אם אני מתחיל שם איזו ירידה, הרכב נע במהירות תחילה של 40 קילומטר, כשהנהג האחראי מנווט דרך בזהירות בחושך, ותחת מטר כבד מאוד, ממש בעיכול לדרך, אני מרגיש שהרכב פשוט נשמט, מתחיל להסתחף, מכשול אדיר של שיטפון הציף את הכביש, דחף איתו את הרכב, כביכול היה ספינה בלב ים, הרכב מתנגש במעקה הבטיחות. חשבתי שעוד רגע, מתפתח כולם אל מעבר למעקה, לדעתי מה יש שם אחד, תאום, קרקע מוצקה. אז לכן בהיסטריה, משך נתרגל בעוצמה שמאלה להתרחק. מעצמת הסיבוב המכונית צריכה להסתחרר והחליקה לכיוון הנתיב השמאלי, מאיזה הקוט אימה. כולם התחילו לצעוק. וככה המכונית הסתובבה סביב צירה עד שארבעת הצמיגים התפוצצו בבת אחת. זה השם הרבה שהצמיגים של הגומל נקראו. והגלגלים של הברזל התחקו באספלט, אז גרם להסירת הרכב שהיה לו להתפתח תפיל. יצאנו מהרכב, הוצאנו את הילדים, עמדנו עמומים בגשר השוטש. טוב שאנחנו מסתכלים ברכב המורך שאחר ישבנו בתוכו. אין ספק, הוא אומר, שהעובדה שכולנו היינו חגורים, בצורה תקנית ומאובטחת, זה היה גורם אחרי בזה שאף אחד לא נפגע חלילה. טוב, מעוצמת הטלטולים שהרכב חווה, שוטרים הגיעו, ציונו שלפי רכב, בנש כל הנושאים יצאו בריאים משלמים. כמובן, כשבני המשפחה פונו לבית חולים, עם בדיקה כללית, אליהם הצטרפו בלחץ וחרדה עם חוטון, עם שני עתידים, שהוא עדיין בגדי השמחה. לא האמינו איך הערב הנינוח והשמח. הפך לערב של תאונה עוצמתית ובדיקה רפואית, אלא שהדאגה התחלפה במהירות, בשמחה ובהודיה לבואי רעילם. על חמתות יבשות, בלבד, על כאבים מקומיים ולא על אסון גדול יותר שהיה עלול להתרחש חלילה. וככה מצאנו את עצמנו במצב השגרתי, אמרים ברכת הגויימן, תוך שבח ובהודיה להשם, שותר אותנו במסלול החיים לחיים טובים ושלום. אלא שכל זה, אלא שכאן לא מסתיים הסיפור רבותיי. הוא ממשיך לספר שם המשפחה שנסע במכונית, התקשרה אחרי כמה שעות ושיתפה את האחות שלה בתאונה. האחות שלה אומרת, אני לא מאמינה, הקול שלה נשמע כבכי נרגש. כאילו את מה קרה לי, בסביבות השעה 1:30, התעוררתי. מכל הברקים והרעמים והגשם הצובד, משום מה ואין לי מושג למה התגנב והחשש למוח שלי מתאונות דרכים שעלו תהיות בכזה מצב. פשוט לקחתי ספר תהילים במשך שעה ארוכה אמרתי תהילים שלא יהיו שום תאונות. תמותר לציין רבותי, זה בדיוק השעה שקרה להם את מה שקרה עם האוטו שהחליקו ונתקעו בגדר. אך כוחו של קשר לבבי עמית שגרר תחושה לא טובה עם צלילה ואמרה תהילים למען כלל ישראל, שלא תארה חלילה תאונה בוודאי שללא נפגעים. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים מבינינו. יש פה סיפור נפלא, לא מסייגת אלא סיפור אמיתי, של חקלאים מהנגב, והגיע מכתב מיהודי שמסביר עצמו יהודי פשוט, שגם הוא נדבק בחשק קל ללמוד בפעם את השם, ולסיים אותו. לא התאפקנו לעצמנו לבקר אותו, לראות במי ובמה מדובר. פת מתגורר באחד ממושבי הנגב, אז הוא אומר שהלכו לפגוש אותו, והוא לא, הוא לא ידענו עד כמה, הוא אומר שנפגשנו פנים אל פנים, התבוננו לכך שלא ידענו עד כמה פשוט. אדם בן 40, מתפקד עד היום כחקלאי, יש לו אחוזה קטנה משלם, רפת, דרכים, אתה יתרי, נראה פשוט, יותר פשוט. עד שחשבנו שיותר פשוט מזה לא שייך. כשהתנו אותו, הגענו למשל, פגשנו לו בית הכנסת, אז בסדר, שיושב ולמד. שלא למד את הדף גמורן. דפויימי, באותו יום אחרי בסיגו שלו הכספרת, תום השב מקלמד ולשמחה רבה את השיטות של המגמורת, כשהוא הבחין בנו, תמח כל כך פשוט, נתן לנו יד, התחיל לרקוד, שנה שלא נתן הסמס, חי עם תום השפיינו. הוא לא חיים, מעולם הוא לא חונך ללמוד תורה, אבא שלו הגיע למרוקו, לקח אותו מיד לעבוד בסטודן, כבר כנער צעיר, רק עבודות הקשות של הבית, נכנסתי בבית הכנסת של המושב רק לשלוש התפילות מדי יום. בכלל זה גם השיעור דפיימי שעם התקיים בבית הכנסת מהרב. אבל הוא, הרב המוצא, הוא לא התקרב לשיעורים, הוא לא אדם ללמוד תורה. בצעירותו הוא למד במוסד תיכוני, למד במדרה, אבל מאז שהוא עזב את המוסד הוא לא נגע. שבת בקושי חומש הוא רפירת בזה. וככה חלפו השנים הוא נשאר בור בעם הארץ. טוב, עברו ימים ושנים, זה גם לא הציף, אנחנו לא דיבר אותו על חשיבות לימוד תורה. לפני שנה הוא עבר ליד הכנסת, ממש ככה במקרה, במרכאות, הוא נתקל ביהודים שישים סביב השולחן מאזינים לדפיימי. הוא הסתכל, אבל כשהוא ראה אותו, אז יצא לו החוצה, תפח לו בחיבה לשכם ואמר לו, למה אתה עמוד פות? בוא ברוך השם. לא נעים לסרב. הוא מספר, אם כי ידעתי והיית בטוח שזה חד פעמים. נכנסתי לשיעור, התשבתי לה את הגמרא, הייתה לציין, הוא אומר, כולם קיבלו אותו בזרועות פתוחות, ועודדו אותו. הוא אומר שהוא לא שמע, לא שמע מה שאמרו, ישב מאובן, לא הבין מילה, גם לא חצי לי, אבל האווירה החמימה, עשק לי יותר, בין אם אפשר למשתתפו אותו, סמכותי לא הגיע לשיעור. זה היה לעומס, גם כשהתקשרו אליו, המשתקפים והרב, הוא הגיב בשלילה. אבל בלב הכוונה מה הולך לעשות? לפי הסדר, הלימוד של הדפיים היום אמורים להתחיל בעוד 3 שנים את המסכת האחרונה. מסכת מדי, הוא מאוד רוצה להתחיל לתת לפחות את המסכת האחרונה. שבוע לפני שהתחילו את המסכת, הוא עמד בסדר, הרגיש דמעות, לא יודע למה, אדם בוכה ולא יודע למה הוא בוכה, אבל הנשמה שלו ידע, הוא רצה ללמוד, מאוד רצה, הוא לא יודע איך, לא יודע איך לעשות את זה. ואז הוא נציל את שקף הדמעות, נתפעל לבורא העולם שתסייע לו, נמצא את הדרך להשתלב בלימוד של דפיימי. אני לא יודע לעשות את זה, אמר רבוני שלנו. הוא הפסיק את חיבה את המנוע של הטרקטור, והוא התחיל להתפלל. קודם היה לו איזה רעיון, אני אפתח לבד את הגרום המסרת, אני מתחיל לקרוא את השורות, הרי לקרוא אני יודע. אם אני אבין את המשפט פה ושם מציון, אבל גם אם לא, את שלי יצא, ככה אני אעבור על המסכת. בערך אגב, הוא מוסיפים פה, שהוא עושה בדיוק את מה שאני דורש ממנו. בדיוק את מה שאני דורש. גם הוא לא מסוגל ללמוד, הוא יכול לקרוא את המילים של המורה. אם זה הוא יכול, אז הוא יכול לעשות את זה. בכל אופן, יצאו ללמוד מזה, הוא יסיים את ההכנה שלו. וכך היום יום יצא לסבב, קרא את הדף של היום, פה ושם הוא הבין בלה שתיים. אבל גם משהו לא קרה בשמחה, מספר לסייעת השניים. והנה מגיעים כבר הדפים האחרונים. תדע שעוד קרבים הוא יוחז בידם מסכת ברוכים. והחברים אמרו לה שזה מסכת הרבה יותר קלה, ואז בהפתעה, מצאנו את הישר בסמדרש, ולמרד, כבר התחל לגמרי. המאמצים של הסבא במסכת האחרונה קירבו אותו. קירבו אותו לדף, חיזקו אותו. ואז כשהוא פתח את מימון סייק, כבר לא קרה, הצליח ללמוד אותו, וכן לעצמו, קצת משאות עבודה, שיוכל לשאול את הבית המסמדרש, ואמר בשלווה. אחרי שהוא עקד איתה במשך כמה דקות, אמר שהיום הם זכורים, הוא מתכוון להגיע לשיעור, להתחיל ללמוד יחד עם כולם. אם כן רבותיי, זו הסגולה של הקדושה, שאין שום תורה אחרת, גם פיזיקה, מתמטיקה, שהיא לקבל תואר, אין דבר כזה שאם הוא עושה את מה שהוא יכול, גם לחומר, אז הוא צריך לשלצח בבחינה. אבל פה, תורת השם, זה משהו אחר לגמרי. מי שהיה רואה את הפנים שלי, איזה שמחה, איזה טהרה, איך שהוא שוב בסמנו, איזה טהרת הנפש. וגם שאך גם עלינו, כל מי שתורתו ומונתו, לכל אחד יש רגעים, שעות וימים, לפעמים יותר מזה. לא יכול לשבת ללמוד רגיל, ואז זה נשבר. סטייפלר כבר אמר, למה השם ברא את המצב הזה של ירידה, מה שבר, איך שקורא לך קורא לזה. לנסות לבחון את האדם, האם גם בזמנים האלו מתחם. אתה מציל את ביטחונו על השם, הרבה שנלמד כולנו, כל אחד את מה שתקשור לנו. ואנחנו משכים סגולות וישועות, פר האמירים פינקה שרואים, אמר, שאם רואים לפעמים, אדם מתפלל לא נענה, למה? הרי שם שומע, שומע את התפילה, הוא אומר שהאבונות של האדם גורמים שלא התקבלו, כי אין המסך, מוביל בינו, לבין הרבוני שלו אלו. זאת אומרת, זה עצה, מה יצא לערער בתשובה? מאור מקלב, ואז נימה לשר מנו הטוב של שם ראשה. כמו שהגמור אומרת בקידוש, שמי המקדש ישע על מנת שהוא צדיק, אפילו שהוא מובשה גמור, קידוש את שם התשובה בליבר. זו סגולה גדולה לקבל את התשילה, ככה הוא נקרא גם את הפסוק. ואתם, את מי ישראל בוא אליי, אומר בוודאי, כל המתפנים מצרים מתוך קושי השיבוד, אבל לא התקבלה התשילה עד עכשיו, שעשית תשובה. כמו שהמדר שומרים, כדי שעשו תשובה בפתר מה שהיה שם, קבלה מיד התפילה. והנה נודע ממש דרשו חזר לברי שטרה ושאין כבר יותר לתשובה, הוא בשם החידה, שמיד ביורד, אותו רגע יפרד הקליפות ויתחבר הקדושה. וזה ואתו, כלומר אתה כמו רגע, ויראו תשובה מיד זה עובר. רגע מפרסות ואתו, שטרו ואתו, שצרו לעשות תשובה, אחרי סגן ישראל בא אליי, שני התשובה זה לא היה. בעניין גודל מעלה תפרור תשובה עבובה, והבי סברום, כשהמגין מצ'רנוביל, שישב פה מזה בתיש שלו, זה אחד שהמייסים שלו לא היה, אבל הוא נהנך מאוד מקלב לרבנים של העולם. שמע המגין את ההנחה שלו, ואמר, ושלא מאמין שכפי שהוא דין נהנך ועושה תשובה לפי ערכו, כתשובה אנחנו מקבל אותו מיד, אז זה יהיו הפיקויים. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם השוטרים. האם חתן בר מצווה צריך לברך ברכת התורה לפני שאומר את הדרשה? כי בבוקר שהוא בירך, הוא היה קטן, עכשיו הוא כבר גדול. אני מבין שלפי מה שנאמרו, זה אולי בעיה, צריך לחשוב שזה לא יעיל. אז לכן תכוון במאירי, ברב הסטוילם לצדור את כל התורה. אומרים פה, מה יסם מנחובקי, שהוא אמר לו, לפני שהחתן אמר את הדרשה, הוא שאל אותו אם יקיין ברכת התורה, אתה אמר לו שזה אדם שמצוין מהיר, אם יקיין סמוך ויוציא את החתן, ברכת הרצון, אם יקיין חיים יוכל למחת הדרשה. אנחנו משכים דפיים בהלוך, אנחנו נוכלים לשעה טובה בסימן תוף נון ד' סיב ג' מהי חליטה? מדוע בימינו לא סמכים על הפעולה הזאת, ולגבי אילו מקרים כן נוהגים להקל. אגב, על עוד הסימנים, נימד כולנו בדפיים בהלוך שלהם. דגן או קמח, דגן שבשלו אותו במים לפני שהוא החמיץ, לא יכול להחמיץ עוד. אמרו חז"ל שדגן שמוכנס למים מותחים עומדים על האש, מתבשל מיד לפני שהוא מחמיץ. בגלל המגע במים, ימינו הוא לא מחמיץ אחרי זה, הפעולה הזאת נקראת חליטה, אבל כבר הגאונים הנהיגו בזמן הגאונים, הם הנהיגו איסור גמוך לסמוך על זה, כי אנחנו לא יודעים איך בדיוק צריך לבצע את זה, באופן שזה ימנע את ההחמצה, וגם בגלל שיתכן שבנקודה מסוימת, קטנו המים הארתיכה לפני שיספיקו לבשות בנגן ויחמיץ את זה. אז לכן הדין של הדוגון, שיוכל סמן מומחים כחמץ גמור, שאסור לאשר אותו בבית. כל שכן שיהיה אסור לאכול אותו. אבל הכל הוא בדין שלו קצת כן, חמץ שיתערב את הרועי פסח הוא אוסר אפילו במשהו, זאת אומרת שהתערובת אסורה גם כשלפי כללי הביטוי באיסור מלחם החמץ אמור להתבטל בערות חמץ. למשל אם יש פי 60 חמץ, אבל בגן חלוט לא אוסר את הרועי, זה משהו רק באכילה ולא בענה, כל שכן שמותר לעשות ביו הבית. כך גם תופעה שהסיעה לו בגן חלוט היא אסורה לחולה, שאין בסכנה כדי לכל תופעות חמץ. אבל בתרופה מדגן חלוט שעשויה לשימוש חיצוני, אם משכת לגור שהדגן יחלה דירה פרות, אז התרופה מותרת גם לחולה שאין בסכון. צריך לי שכפו אותו גם לבשל הבית דגן הפסח ואז יחמיץ ועובר הבא לרואה, אם אפשר להיפטר מזה תמורת השלום הזה, חייב לשלם ככל שזה חותו, אבל אם לא ניתן להיפטר מזה שלום הזה, יחליף את הדגן למים מותחים, כי לפי עיקר הדין, בכזה אופן, הדגן הופך לחלוט, הוא לא מחמיץ, כמו שאמרנו. אם מדובר בדגן שכבר החמיץ, אז נמסור את הדגן לגוי באחריות. כלומר, שאם יאבד או יגנר, אז תהיה אחריות אם יוטלת על הגוי. ידעת לך למתנו מהפולט, כי באותם כזה הוא לא עובר הרבה לרוע. אם כפו אותו לבשל קטניות, אין בזה סיסור, כיוון שאין איסור בלרוע בקטניות. אם זאת צריך לברור את הקטניות לפני הבשול מגרגרי דגן שאמורים להינצש. עד כאן מילה דפעים בעל אוכל שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שאלמד ביום חמישי. מצא קרום מלאכה נויני ודרשו חזל פרט להשישו, פרט למצא גדולה מאוד שלא נתן להגדיר את הקרחה נויני, שאין דרכו של עמי לאכול פעם גדולה. תכף שעשו מסובין עם המורפן, אין לו חשיבות של פעם. לא מפושים אין אוכלה, לא מוכרחים עליו המויצי ולא מזון אצל השעה הכל. צד השולחן ערוך פת שמיועדת בעלי חיים אין לה חשיבות של לחם, אבל אם היא מיועדת גם לבני אדם, יש לה חשיבות של לחם. לדעת הרמו, פת שמעורבת בסובין או סן, לפעמות שגורמת במידה למנה מאכילה, גם יעדו אותה לבני אדם, אין לה חשיבות של לחם. כדרכי נפליג מהם אחורה, לזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. חמץ שהתקלקל לפני פסח, כשהוא לא רואה לאכילת קרב, לא צריך לבאר אותו, מותר בהנאה. אבל מדרבון יהיה אסור לאכול אותו. כי בישה שהוא אוכל אותו, אז הוא מחשיב אותו. כמו רבי יומה, נאמר שאסור להצליח ביום כיפור, כחומר השיחה נבלה בגוף. כמו שתייה, זה חיפה ראשון, האם זה נאמר גם לגבי יסורים אחרים, כגון חומץ, לא יכול להחמיר. אבל בנוגע לשיחה וחמץ שלא רואה למה אכל גלב, אז יש לי להסתפק אם זה עכשיו, כשניה גם לגבי אח שווה. אז יש מי שנראה מדבריו שיש את זה, יש מי ש... כתב שזה לא נחשב, אבל רק שזה שמתנו. אז לכן, לדוגמה, יהיה מותר למורך פסח משחה רפות שמרה בחמץ, שלא רואה להחלט כלב. ויש אומרים שבכלל, אם דינך שווה בשיחה, ולדעתם יהיה מותר לסמש בזח בסבון, כמלחות, חומרי בור, כל את זה, שמורה בין חמץ, ויש מי שורה להחלט. ולקראת שיום החפצים בחיים, ובצחיים יומי, בסיף שדבט מהפתיחה שלמד היום, אז החפצים כותב שאדם, שעדי הסקור שלו לתחזק או להמשיך מחלוק את זה, לאב שלו יהיה ככוח חוקה דופן. הבר מים חיים כותב, שזה כשיטת הסמג והרבן יוינה, שלמדו שעליו זה נאמר על כל מי שמחזיק מחלוקת. הוא הרמב"ן שם חולק על זה, שזה רק על מי שחולק על הכהונה. חזור מסוף המזדנים שיש עוד עוד בראשונים, שהפסוק הזה לא נאמר בכלל תורת הזור, אלא גילוי של התורה לא נפלא בעלי מחלוקת. הרצ"ן כותב שגם הדעות האלו הוא נשבע להחזיק במחלוקת קורא בדובר שנשבע לעבור על המצווה. כי יש כמה מהפסיקים בתורה שמרצים על העבר של המחלוקת, אבל לכן נראה שצריך להישאר לשבוע. עוד ביור על הפסוק בדרך הדרה שובים שם רבי רצ"ן בריסקר, שהפסוק הזה בא למד שלא תהיה עוד מחלוקת כל כך ברורה כמחלוקת היסטורית ברורדסקי, שצד אחד צודק והשני חייב, ולכן הוא אומר כדאי להיזהר תמיד את כל מחלוקת. והבן שלו מביא משם הרב טוביה, בת שלונה, שבזמן הפוקס ברדים, שם היה מאוד שבור מזה, הוא נכנס לישיבה, דרש כשעתה מהירות נפש של המחלוקת, ואמר שהוא לא הביא את הספר שלו, בספר שלו דברי הרמב״ם החמורים, שכתב על בעלי מחלוקת השנורש, שאין להם חלק מהמבוך. כלומר, נחרטים ועובדים ונדונים על גודל ראשון וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. מי המיני האפיקורסים? וגם בעלי לשנורש, הוא אומר, הוא לא כתב את זה, כי הוא לא רצה להציל כדות פצוע לסיבור. אבל על פי האמת, כיוון שהרמב״ם הפוסק המפורסם יציק את זה, אז ככה דין, לא יועיל שום עצה, הזכות לבעלי מחלוקת. סיים ואמר לבני הישיבה שעם כל החייבות שלו, עמדי התורה מוטב לו שיעמדו אפילו 70 ישיבות, שיכנס בחבורת כת בעלי מחלוקת ולשנורש השנורך. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, וזו בנובה של הנכדים של הגאון רבי יהודה מעלם, שוב מן הפעם בערב שבת הנוח קצת, מה שהיה עייף, קם קולם בנט, יותר שיעורים, ההורים עדיין למעלה, ושם הם יוכלו להגיע איתך, פה זה לא לנוח, שם בעולם הבא לנוח. תודה רבותיי, להשקיע את כל כוחותינו בעבודת השם, בקיום מצוות, לא נחפש את עצמנו מנוחה, שככל שנשקיע יותר כאן, כך יגדל ספרים. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלא כולם שחסום נפלאים הרבה, הצלחה בכל אשר נפנה, בוחמיד ובגשמיות וכל תמצלות.